איך?
אחת, 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 איי. אחת, בסדר? שי? אהלן, קוראים לי דניאל זילברשטיין. אתם בטח מכירים אותי מהטלוויזיה, מהרדיו.
תראה את הדפוק הזה. מכירים אותו מהטלוויזיה והרדיו.
שי, אני שומע אותך באוזניות.
מעולה. עשית טוב. לך על זה, תמשיך.
איפה היינו? אני בן 39 וחצי, גר בתל אביב, נשוי לנועה, אבא לעומר ונועם, ושדר בערוץ הספורט של ישראל.
מגרש פתוח, ימים א' עד ה', רק בערוץ הספורט.
כבר חצי שנה שאני עושה הכל, אבל באמת שהכל, כדי לעצור או לפחות לעכב את המשבר הכי קלישאתי שיש.
37, 38, 39, ואחד לשנה הבאה.
כן, כן. משבר גיל ה-40, קוקטייל מסוכן של דיכאון קיומי, רחמים עצמיים ושערות באוזניים.
מיש, איפה הפינצטה שלי?
זאת נועה, אשתי. עוד נחזור אליה. בקיצור, הגעתי למסקנה שכדי להתמודד עם המצב, כדאי לדבר עליו. ברוכים הבאים ל...
משבר גיל ה-40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
בתכלס, החיים שלי באמת סבבה. אני מת על המשפחה שלי, בעבודה הולך טוב, וגם המצב הכלכלי לא רע. אז מה פשר הדיכאון הזה שמלווה אותי כבר תקופה?
מה? דניאל, אתה בלתי נסבל.
למה אני קם בבוקר עייף יותר משהייתי כשנכנסתי למיטה?
נו, אבא, אני רוצה לאכול כבר, תתעורר.
לאן נעלמה הסבלנות שלי?
עומר, אתה מוכן להרים את הבגדים מהרצפה כבר?
אבל אני רגע התעוררתי, תן שנייה.
ומדוע כל כך קשה לי לראות אור בקצה המנהרה? בראש מתנגן בלופ Is This It של הסטרוקס. יעני, האם אלה החיים שלי? וזהו, אני יושב בברים, מסתכל לצדדים ואומר, אתה כבר לא מגניב. ועצמי עונה לי, מתי היית מגניב? הקטע המעניין הוא שבשנים האחרונות ראיתי את החברים שלי חוגגים 40 ודי זלזלתי במה שעובר עליהם. אולי כי זה היה באמצע הקורונה. אחד שקע בדיכאון, שני עזב את העיר, שלישי התחיל לרוץ, רביעי נכנס לסמים, רשימה חלקית. איך אמר לי אלטמן?
דניאל, משבר גיל 40 אצל גבר זה כמו מחזור אצל אישה.
מה?
אחת מקבלת בגיל 12, אחת בגיל 14, אבל להימלט ממנו אי אפשר.
אהבתי. כדי לנסות להבין מה עובר עליי ואיך יוצאים מזה, קבעתי שיחה עם פרופסור יורם יובל, פסיכיאטר וחוקר מוח מהשורה הראשונה, ומי שליווה אותי בפרויקט לבד במגרש על בריאות הנפש בספורט הישראלי. היי יורם.
היי, היי דניאל.
מה שלומך?
מעולה, מצוין.
אצלי קצת פחות, ואני חושב שפעם קראתם לזה משבר אמצע החיים, נכון?
כך קראו לזה, כן. תראה, אפשר ללכת אחורה עד לאריקסון, אריק אריקסון, שדיבר על שלבים בחיים, הוא חילק את החיים לשבע תקופות, ואמר שכל אחת מהן קשורה בלהתגבר על איזשהו קונפליקט, על איזשהו משבר. למשל שתינוק צריך דבר ראשון לתת אמון במי שמטפל בו, שילדים צריכים ללמוד לשחק, שבגיל העשרה אתה צריך ללמוד להתחיל לקשור קשרים עם בנות בני ימין השני, או המין שלך, ולהתחיל להיות בתוך מיניות, שבשנות ה-20 אתה לומד עבודה. אני חושב שאחת הדרכים להסתכל על משבר גיל 40, זה שפתאום אתה מבין שהחלק הצעיר של חייך מאחוריך, שאתה נמצא, שהפכת תקליט, אם תרצה. והדבר הזה הוא מאוד מאוד לא פשוט לרוב האנשים.
ואולי גם הגיע הזמן לעדכן את זה, כי משבר אמצע חיים פעם היה סביב 40, אבל היום אנשים חיים יותר.
לגמרי, לגמרי. אני חושב שאנחנו בכלל לא מוכנים לכל העניין הזה של שנות החיים, ה-30 שנה הנוספות שנוספו לנו בזנב, ואנחנו לגמרי לא ערוכים מהם, לא מבחינת קרנות הפנסיה שלנו, לא מבחינת שוק העבודה שלנו, בשום דרך שהיא, וזה בהחלט דבר שנצטרך לדבר עליו. אבל אל תשכח שהתרבות כולל מה שאתה רואה בדיגיטל, כולל כל הנראות הציבורית מאוד מאוד מדגישה את הצעירות. זאת אומרת, אם פעם מה שהיה באופנה זה זקני העיר, ולהיות עם שיער סיבה, או להיות מבוגר, זה היה משהו שהיה נותן לך מעמד, זה היה משהו שנותן לך סמכות, היום זה בסך הכל מתייג אותך בתור מישהו שלא מסוגל לתפעל את הסמארטפון שלו, והוא מועמד לדיור מוגן. אז כל הדימוי של גם ההתבגרות וההזדקנות השתנה.
יורם, אשתי קוראת לזה מסיבת הרחמים העצמיים של דניאל. מותר לי לשקוע שם קצת, או שזה עלול להיות הרסני למשפחה?
דבר ראשון, תשמע. אני חושב שאתה צריך, כשקרובי המשפחה שלך אומרים, יאללה, לך תבכה במקום אחר, אני חושב שצריכים להקשיב להם, כן? לא לשחוק את בסיס התמיכה שלך. ואם האישה אומרת לך מסיבת הרחמים העצמיים של דניאל, אני הייתי מסיק מזה מסקנות אישיות, ולא מפעיל את זה עליה. כן, אני חושב שהיא אומרת לך בדרכה העדינה, היה לי מספיק, כן, תן, תודה, גם לי יש את הצרות שלי, לך דבר על זה עם מישהו, אם אתה צריך לך לטיפול, כן, אבל תחסוך לי את זה, יש לי מספיק צרות משל עצמי, אני חושב שצריכים להקשיב לזה.
אז מה יעזור לי? קעקוע, אוטו עם גג פתוח, מאהבת, מאהב אולי?
יש דברים שעוזרים, אני חושב שצריכים לחשוב על כל אחד מהדברים שאתה אמרת עכשיו, על שני דברים. א', מה פוטנציאל הנזק שלו, ומה פוטנציאל ההפיכות שלו. קשה מאוד להוציא קעקוע, אפשר להתגבר על רומן מחוץ לניסויים, אבל הוא משאיר אחריו אדמה חרוכה. אוטו עם גג פתוח, אתה יודע, זה רק מזיק לכרטיס אשראי ולחשבון הבנק, אבל זה יכול לעשות טוב. בוא נדבר על העניין של הצעירות, שאני חושב שזה בעצם העניין. זאת אומרת, הדימוי שלנו את עצמנו בתור צעירים, בתור בעלי יכולת, בתור שובבים, בתור, אם תרצה, איזה המשך של מרד הנאורים לשנות ה-20 ושנות ה-30, הדברים האלה עוזבים אותנו כשאנחנו מגלים בבהלה, ואם אנחנו לא מגלים, אז הילדים שלנו יזכירו לנו שאנחנו בעצם שייכים לממסד, שאנחנו הצטרפנו לממסד ואנחנו חלק ממנו. וזה שאנשים רוצים לעשות באותו זמן משהו שובב, משהו אחר, שמזכיר להם את הצעירות שלהם, זה, כשלעצמו זה דבר טוב, צריך להיזהר שזה לא יהיה מצד אחד מסוכן, ומצד שני פתטי.
יורם, אבל אנחנו עד כדי כך בנאליים, שהחלפת קידומת היא בעצם הטריגר?
זה מה שזה מסמל בשבילנו. אני חושב שזה לא כל כך החלפת הקידומת, כמו הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. כמו שאמרתי לך, אני חושב שהיום הצעירות היא ערך שהוא מודגש לגמרי בתרבות שלנו, ואני חושב שזה אצל הרבה אנשים גם מתרחש בתקופה שאנחנו יודעים עליה ממחקרים אורכיים, שהיא התקופה הכי פחות מאושרת בחיים. אני אסביר. יש הרבה מחקרים שבודקים את הקשר בין גיל ובין עושר אצל אנשים בעולם המערבי, ויש על זה הרבה מאוד דאטה. ואם אני צריך לסכם אותו בגדול, זה אתה מקבל כשאתה בודק את עקומת העושר, בכמה דרכים שונות שבה מודדים את זה. לאורך השנים אתה מקבל עקומה שמתחילה פחות או יותר בסדר בגיל 18, ואז במהלך שנות ה-20 וה-30 היא יורדת, ויורדת, יורדת, יורדת, מגיעה לשפל בגיל 40, שזה הגיל שבו נולדים לאנשים בתרבות של היום ילדים, והילדים מתחילים להגיע לגיל ההתבגרות, ואחרי שאתה בחוברת גיל 50, זה מתחיל לעלות עוד ועוד ועוד ועוד, והחדשות הטובות הן שזה גם בזקנה, זה ממשיך לעלות. זאת אומרת, מה שאני יכול להבטיח, לא להבטיח, אבל להגיד שהסטטיסטיקה לטובת מי שמקשיבים לנו עכשיו, זה שהטוב מכל עוד לפנינו. זאת אומרת, שזקנים באופן ממוצע, הם יותר מאושרים מצעירים, וודאי ממה שאנחנו, אתה יודע, שנות ה-40, הקידומת הזאת, כן?
אני חוזר לסיפור שלי, כי הכל עליי הרי, כידוע לך, ובקיץ הקרוב...
רק הכל, אני מסכים איתך, כן.
בקיץ הקרוב אני אהיה בן 40, ויונג נדמה לי דיבר על הזדמנות לנצל את המשבר הזה לשינוי בחיים.
כן, וגם אריקסון, כן. זה נורא נורא חשוב. אני חושב שאנחנו מגיעים למשברים בחיים שלנו, כשהפרדיגמה הישנה שסחבה אותנו עד לכאן, מפסיקה לעבוד. כשהסט ההנחות שלנו לגבי מי אנחנו, והסיפור שאנחנו סיפרנו לעצמנו, אני זה בן אדם שהוא כזה וכזה ועושה ככה וככה, הסיפור הזה מפסיק לעבוד או עובד פחות טוב. ואז בעצם יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה משבר שמביא לקריסה, שמביא לדיכאון, שמביא לחרדה, שמביא לכל הדברים הטובים שפסיכולוגים, פסיכיאטרים מתעסקים איתם, או איזשהו ארגון מחדש, ארגון מחדש של השדה של הנפש שלי, ארגון מחדש, העדכון, אם תרצה, עדכון גרסה של איך אני מסתכל על עצמי, שמביא אותי למקום יותר טוב וחדש, שלא הייתי בו קודם, שבו אני יכול עכשיו להתמודד עם האתגרים שמחכים לי הלאה. אני אתן לך דוגמה מתחום העיסוק שלך, וזה הספורט. ספורטאים שמגיעים לגיל 40 פלוס מינוס, יש להם בעיה איומה בחיים, באמת, כן? הקריירה שלהם הקדישו את חייהם עד עכשיו, המקום שהיה בסיס לכבוד העצמי שלהם, לעתים קרובות גם לפרנסה שלהם, ודאי לדימוי הציבורי שלהם, הדבר הזה נעשה פחות טוב והם צריכים לפרוש, ואז הם מגיעים, אם תרצה, לגיל הפנסיה, 30 שנה יותר מוקדם מאשר שאר האוכלוסייה, והם צריכים עכשיו לעשות, להחליט מה לעשות עם החיים שלהם, ואנחנו יודעים, אני חושב שאתה יודע, שזה זמן מאוד לא פשוט בחיים של ספורטאים, ולא כולם צולחים אותו בהצלחה. הם חייבים להגדיר לעצמם את עצמם מחדש, האם הם יהיו מאמנים, האם הם יהיו כמו מרק ספיץ, יהפכו להיות רופאי שיניים מוצלחים, האם יפתחו קריירה אקדמית, שגם כאלה היו לנו, כן, מרכבות האש וכו'. אני חושב שהנקודה, או המקום שבו זה תופס אותך בחיים, הוא המקום שבו אתה נאלץ, חייב, כן, להגיד מה, איך שהגדרתי לעצמי את עצמי עד עכשיו, זה לא בהלימה טובה עם המציאות, ואז נשאלת השאלה מה עושים עכשיו, ולהגיד כן, בהחלט, אני חושב שרובנו בסופו של דבר, אחרי תקופה של לבטים ומשברים וחרדות, ואולי קצת עצב ולהתאבל על מה שהלך, כן, מתגבשים מחדש בתור משהו שהוא מותאם למציאות, ומסתכל קדימה ולוקח אותנו למקומות חדשים וטובים, שבהם עוד לא היינו.
פרופסור יורם יובל, מתחיל להיות לי לא נעים מהקטע של הפרו בונו, אבל אני מודה לך מאוד.
בשמחה, מה זאת אומרת? כיף גדול.
טוב, למדנו על הצד המדעי של הסיפור, וזה בהחלט בסיס חשוב לסדרת הפודקאסטים הזאת. אבל אותי מעניין גם המעשי. אז הרמתי טלפון לחבר שהוא במקרה גם האיש הכי בריא בנפשו שפגשתי בחיי.
קבלו את מספר 8, נאמבר 8. שמעון אמסלם! קוקו קוקו.
את שמעון אני מכיר כבר כמעט 20 שנה. עוד מהימים ששידרנו יחד בתוכנית הכדורסל המיתולוגית צעד וחצי בגלי צהל. עוד לפני כן, כילד שעד את הפועל תל אביב, הרצתי את כף רגלו.
מקצוען.
אני במשבר גיל 40.
מי במשבר?
אני.
תגיד, אתה כבר מסודר בחיים. כמה דירות ההורים ישאירו לך? כמה חשבונות אתה מוציא מחודש? איזה משבר בחיים שלך? תגיד, אתה רציני?
די, נו. אמיתי.
תשמע, באת לבן אדם הוא לא נכון.
כי?
כי קודם כל, אנחנו הספורטאים מתים כמה פעמים. פעם אחת זה בגיל 30, כשאומרים לנו 30 ו, אז נגמרה הקריירה שלך. תם הטקס. אתה מאמין שב-30 ו, אתה פה רק בשביל שנתיים, שלוש מזכורת, אולי קצת, אתה יודע, להכין את החיים שלך לעולם שאחרי, ואחר כך מגיעה הפצצה, בום, 35, אתה יודע שאתה כבר לא יכול להמשיך. אז יש כאלה שיודעים לעשות הקד ולהמשיך הלאה, ויש כאלה שממשיכים לגרד עוד שנה ועוד שנה, ואז הם יוצאים בגיל 40 לשוק העבודה, והם יוצאים את עצמם במוות נוסף, שבו הם צריכים להתמודד עם מישהו שיש לו יתרון של 10 שנים עליהם בשוק העבודה, זה מטורף.
הגדרת את זה בעצם מוות שלישי, 30, 35 ו-40.
40 זה...
מה קרה?
אני בגיל 40 נכנס הביתה, לוקח ארגז, מכניס פנימה את הגביעים, מדליות, חולצות, גזרי עיתון, שחגית אספה לאורך כל השנים, כל דבר שעושה ממה שכדורסל, שמתי בארגז, שמתי מסק אנד טייפ, ממש נעלנתי את זה והכנתי את זה למחסן, דרך אגב, עד היום אני בן 55, לא פתר את הארגז הזה אפילו פעם אחת, פעם אחת, שאם אתה שואל אותי, למה עשית את זה? הרגשתי שהעבר שלי יוצר אותי מתקדם קדימה, הרגשתי שלא סגרתי את הדלת הזאת עד הסוף, אם היום פורץ מישהו אליי הביתה, עכשיו נכנס הביתה, אין לו מושג שגר פה מישהו שצריך פעם מפעם, כדורסל, אין מצב כזה, שאפילו מנחש, שגר פה מישהו, אלא אם כן, הוא מסתכל על המשקופים, והכל זה 2.20. זה כבר משהו אחר לגמרי. השעה של המטבח פתאום מגיע לו לפתמה, הוא אומר, וואלה, גר פה, גרים פה כמה טרולים.
ספר למי שלא מכיר את הנסיבות שבגללן פרשת בטרם עת.
אני בגיל 34 וחצי, אחרי אחת העונות הגדולות שלי מבחינת מספרים בקריירה, מולי קצור נחזיר אותי לנבחרת, לאליפות אירופה בפריז, הייתי בתקופה של הפריים שלי, נולדתי תינוק, לוטן, בן 7 חודשים היה, אז יוצאינו טיול ג'יפים, אני ותומר שטיינר ועוד חבר, ובדרך לצימר חזרה אמרנו נעצור באיזה יער, נעשה לנו קפה. הוצאתי את המגזית הכתומה הזאת מהג'יפ מאחור שכל אחד מחזיק, איך שאני מדליק אותה, היא מתפוצצת עליי שמסביבי הג'יפים והילדים. אני כמובן, עם הרגש אחריות שלי כל החיים, היה לי את זה, לוקח את הדבר הבוער הזה, שכל החלב נופל לי על הרגליים ועל הידיים, ורץ רחוק מהילדים, להחיק את זה כמה שיותר מהקהל שישב סביבי. תוך כדי כמובן, שרפו לי הרגליים, הידיים, קצת בגרון, אמבולנסים, בתי חולים, whatever, חודש עם חליפת לחץ כמעט, הגעתי כמעט לדרגה 3, חלפתי את האור כמעט בכל מקום בגוף, ו... זה היה, כמובן שיש לך תהליכים שאתה עובר עם עצמך, הדבר ראשון זה הפחד מה יהיה, דבר שני, הכאבים, אתה עם מורפים כל הזמן, אתה כל הזמן לאיזושהי עננה, דבר שלישי, אתה שואל את עצמך כאילו, בוא נעני שימון המסלם, אח שלי.
מי יכול עליי?
אם לא פספסתי אימון, אין דבר כזה, צברות שבורות, מים בברך, 40 מעלות חום, מעולם לא פספסתי אימון ומשחק, אין דבר כזה, אני צריך היום מישהו, שיקח אותי להתקלח, לא נעים לי להגיד. שהוריד את תחבושות, אחרת אני לא יכול להתקלח, אני לא יכול ללכת לשירותים לבד. אני היום נעזר בחגית, שתעזור לי לשתות מים. זה מיינד ג'וב, זה מטורף, אחרי שאתה עובר את זה, אתה אומר לעצמך כאילו, פאקן, הכל קל עליי, שוכב בבית חולים, תחבושות בכל הגוף, נכנס את הנהלה של הפועל תל אביב. הוא אומר, תשמע, שימון, אנחנו צריכים לקבל החלטה, צריכים לבנות את הקבוצה, אנחנו מדברים עם הרופאים, אתה עד ינואר פברואר, אין סיכוי בכלל שאתה חוזר שחק. מה עושים? לא חשבתי לשנייה, דניאל, לשנייה אמרתם, אני פורש. חגית לידי נפלה להלצת, נתנה מכה ברצפה. באותה שנייה הוא אמרת לי, שימון, מה פורש? יש לנו 3 ילדים בבת, אמרתי, אני פורש. תאמיני לי שאני יודע מה שאני עושה. איזה יודע, אני סתום מקסימום. איזה יודע, אין סיכוי שאני יודע מה אני עושה. אבל עדיין, את הביטחון הזה של ספורטאי, ששום דבר בעולם לא מה שאני אעשה לי שייקינג.
איך לצלוח את המשבר הזה?
תראה, אני אגיד לך מה לי קרה. כשאני נשרפתי וישבתי במרפסת, ואפילו, רחמנא ליצלן, התחלתי לעשן, מה שמעולם לא עשיתי, נכנסתי לדיכאון קליני, הייתי בדאון של הדאון, ירדתי 18 קילו, פשוט זקן, לכלוך על החולצה, הרגשתי הכי לואו שהייתי בחיים שלי, אחרי הפציעה, ויום אחד דפק לי חבר בדלת ואמר לי, שמעון, מה יש לך? אמרתי לו, אני לא יודע מה לעשות, מה עושים? אמר לי, מחר אנחנו עושים. אמרתי לו, לאן אתה נוסע? אמר לי, לא אני, אנחנו. לקח אותי לתאילנד, לשלושה שבועות, אני והוא לבד, על חוף הים, ואתה רואה מזג אוויר חם, ואנשים שמחים וצוחקים, וים, בריכה, אוכל, מסעדות, ברים, הכל מהכל מהכל, ואתה מבין שהמצב שלך הוא רק אצלך בראש. זה לא קשור לשום דבר. יש מקומות אחרים בעולם שאנשים חיים ושמחים, והם מוכנים להתחלף איתך עכשיו. 95% מהאנשים שאני מכיר מוכנים להתחלף איתך עכשיו, באותו רגע. אם אתה מבין את זה בפרופורציה, אתה מבין את זה, שזה הכל אצלך בראש, זה הכל שטויות. אתה תקום מחר בבוקר ותייצר ותעבוד ותעשה ותיגע באנשים, אנשים יגעו בך חזרה, ואתה תבכה ואתה תצחק ואתה תשמח, והילדים שלך פתאום יתחתנו ופתאום אין לך נכד. אתה לא תאמין איך החיים שלך יעברו גלגלים, זה. ותמיד, תמיד תזכור שגיל 40. זה שלב שאתה צריך לעבור אותו, כולם עוברים אותו, יש כאלה שעוברים אותו רע, ויש כאלה שעוברים אותו טוב.
שמעון, אין כמוך.
שאיך שפוי, זה הכי חשוב.
לפני שאנחנו חותמים את פרק הבכורה של משבר גיל ה-40 שלי, חשבתי שכדאי לדבר קצת עם אשתי, ולשמוע איך היא חווה את הסיפור הזה.
רעייתי.
אוקיי, חשבתי שכדאי לשבת קצת עם רעייתי, ולשמוע איך היא חווה את הסיפור הזה.
כן, מה? כן.
מה?
מה? אתה לא אמור לשאול אותי שאלות וכאלה? אתה לא עיתונאי או משהו?
כעיתונאי, יפה, אהבתי. את סבבה עם הפודקאסט הזה?
כן, אני חושבת שכן, אם זה יעזור לך לצאת מהמיטה, כשאתה ממרר בבכי כמה החיים שלך קשים ו...
סיימת?
כן, אולי לתפקד כאב, כבן זוג, כאיש משפחה וכן, בבקשה.
מה, זה כזה גרוע?
זה לא תענוג. לא נורא, לא נורא, נדבר על זה ביום ההולדת עצמו, יש לי כבר מצגת של תמונות מייצגות. בבקשה, כן.
ואת לא מפחדת שזה יהיה חושפני מדי, שאני אדבר על מין וכאלה?
מין? סבבה, סבתא.
אוקיי, זיונים.
הכל בסדר, פשוט תדבר מהלב, תהיה עצמך מינוס הדושיות והכל יהיה בסדר.
וזה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות כאן בשבועות הקרובים. ללמוד על המשבר הזה, להתחמש בכלים שיאפשרו לי לצלוח אותו, ובתקווה לרדת לנוע מהגב. ואם על הדרך זה יעזור גם לכם, בכלל ברכה.
עד הפעם הבאה, אני הייתי דניאל.
אני הייתי דניאל, ביקשתי פחות דוש.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
זה תמיד נשמע מרשים ויש גם קצת name dropping. תודה רבה לשרון טייכר, ירון ברלה, דני בסן, גיא אלטמן, שרון פרי, לרועי מרקס, סגי ברגמן ואיתמר רועי מאולין, ולנועה רודיק זילברשטיין.